על זה, על ה, על הנקבים הללו אומרים חז"ל שהם כמין שני נחיריים. זאת אומרת, יש פה איזושהי כביכול חותם, דרכו עוברת נשמת החיים. כן? נקב שבו מנסחים את היין, נקב שבו, אז היין יהיה על המזבח, אבל הוא יגיע אל, אל היסוד הזה, ונקב שבו מנסחים את המים, אחת בשנה. והגמרא אומרת, בסוכה ממתת, שהנחירים האלה, שהנקבים האלה יורדים עד התהום, עד השיטין. עד כדי כך שהפסוק שממנו לומדים חז"ל את זה, זה הפסוק, המילה בראשית. שאחת הדרכים לקרוא אותה זה ברא שיט. ברא יסוד. כלומר, כל המציאות יושבת בעצם על עורק החיים הזה. מלמטה, מן התהום, כלפי מעלה. בתהום מה יש? מים. רוקע הארץ על המים. זה שביטוי מים עליונים, מים תחתונים, הוא מאוד מאוד קשור למה שנלמד היום בעזרת השם. אני פחות אעסוק במדרש הזה עצמו, אבל הוא ודאי עומד ברקע ובפירושו. עוד נאמר, על פי מה שנקרא במקור הראשון שיש לפנינו, המשנה מסכת סוכה פרק A שמתארת את שמחת בית השואבה, אומרת כך, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. והלוויים בכינורות ובמבלים ובמצלתיים, ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר, לשון גוזמה. כלומר, מי שנמצא שם מקבל את הרושם ש... וואו, אני לא יכול לספור את זה. על 15 מעלות היורדות, זה מעניין, 15 מעלות היורדות, מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים, שעליהן לוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. איזה שירה? אז יש אומרים את השיר של יום, בכל יום. רגע, אבל השיר שלו נאמר על הדוכן, וזה לא על המעלות. שבהם אומרים שירה בשמחה בית השואבה. איזה שירה? סתום שירה המעלות. אחרת למה צריך להזכיר ש-15 המעלות האלה כנגד 15 שירי המעלות שבתהילים? וכך באמת נהגו בין הקפה להקפה בשמחת בית השואבה, אומרים שיר המעלות. ועמדו שני כהנים בשער העליון, שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושתי חצוצרות בידיהן. קרא הגבר, תקעו והריעו ותקעו. הגיעו למעלה עשירית, תקעו והריעו ותקעו. הגיעו לעזרה, תקעו והריעו ותקעו. אנחנו רואים שהמעלות פה מתחלקות ל-10 ועוד 5. נכון? אתם איתי, נכון? לפי התיאור הזה. הם הגיעו לעשירית עוצרים, ואז תקעו והריעו ותקעו, הגיעו לעזרה, תקעו והריעו ותקעו, היו תוקעים והולכים עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח. הגיעו לשער היוצא ממזרח, הפכו פניהם למערב, ואמרו, אבותינו, שהיו במקום הזה, אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה, והם המשתחווים קדמה לשמש, ואנו ליעיננו. רבי יהודה אומר, היו שונים ואומרים, אנו ליה וליה עינינו. בשביל להבין את הדבר הזה, אני אתעכב טיפה. אנחנו רגילים לבוא, שאנחנו אומרים, את באה לכותל, אתה באה לכותל? אנחנו יודעים איך מגיעים לכותל. אז ככה, או משער השפוט, או מהרובע היהודי, או מהעיר העתיקה, או מרחוב הגיא, אבל כולנו נכנסים או מצפון לדרום, או מדרום לצפון, או ממזרח למערב, אנחנו מגיעים, סליחה, או ממערב למזרח, אנחנו מגיעים מהרובע אל הכותל, והמקום העיקרי זה רחבת הכותל. אבל מי שחי את המקדש יודע שכל האוריינטציה היא הפוכה. אנחנו באים ממזרח למערב. גם מי שנכנס דרך השערים, שערי חולדה, שמדרום, הוא ייכנס מתחת לפני האדמה, יצא במזרח הר הבית, ייכנס בשער שושן, ילך עד שיגיע אבא וסורג, חל, יגיע לעזרת נשים, מעזרת נשים, לעזרת ישראל, יהיו 15 מעלות. אנחנו מדברים על המעלות האלה, שפה כתוב שהן יורדות. עכשיו, במעלות האלה, אומרים לנו חכמים, שמגיעים לשער היוצא מזרח, הגיעו לשער היוצא מזרח, הפכו פניהם למערב. כלומר, שאחוריהם יהיה למזרח, להר הזיתים, לשמש העולה, ופניהם למערב. אנחנו היום באים ישר מאחורה, מהחצר האחורית, ישר למערב, כי שכינה במערב. אבל בעצם, אם היינו הולכים לפי מה שהיה ויהיה כשבית המקדש קיים, אז אנחנו הולכים הפוך, ממזרח למערב. אז מה היו עושים שם באמצע שמחת בית השואבה? פלא פלאים, מוזר. פתאום, היו אומרים, כן, זוכרים את מה שכתוב ביחזקאל, שאנשים שנמצאים שם, הם עומדים אחוריהם אל היכל השם, ככה. טוב, אנחנו בדיוק לא מוצפן עכשיו. אבל אחוריהם אל היכל השם, ופניהם להר הזיתים, למזרח. למה? כמו עובדי אלילים. האליל הכי הכי גבוה ונישא שיש זה השמש. פנינו אל השמש העולה. כן, שמש העמים, שם יעזור. אז, ופה, בבית המקדש, הכל הפוך. זאת אומרת, הכל ישר. ממזרח שמש עד מבואו. אנחנו פנינו למערב, שכינה במערב, אחורינו אל המזרח. ופה, דווקא פה, באמצע שמחה בית השואבה, ראו לנכון להזכיר שאבותינו, מי צריך את זה? שאבותינו היו פניהם אל המזרח, קדמה, ואחוריהם אל היכל השם. ואנחנו לא, ליה עינינו, רבי יהודה אומר כופלים, ליה עינינו, אנו ליה, וליה עינינו. מה ראו לנכון? אני רוצה להזכיר מקור שלא הבאתי פה, לצערי, שכחתיו. המשנה מסכת מידות פרק ב' מתארת את כל המבנה של בית המקדש, ושהיא מגיעה למעלות, היא אומרת ככה, יש מעלות שעולות מעזרת נשים לעזרת ישראל. אצלנו כתוב מעלות יורדות, שם כתוב מעלות עולות. גם כתוב שהמעלות האלה הם היו בצורה של חצי גורן ולא טורטות. לא ישרות, אלא חצי גורן. ככה. בסדר? מעלות יותר מעוגלות. חצי גורן. מעניין שבגורן אורנן היבוסי יש מעלות בחצי גורן, וחשוב להגיד והם לא טורטות. לא ישרות, עגולות, חצי עיגול. רגע, אז המעלות האלה הן יורדות או עולות? במסכת מידות הן עולות, במסכת סוכה הן יורדות. טוב, זה תלוי. במסכת מידות, אני הולך ונכנס אל הקודש פנימה. מתואר הבניין, אז יש עזרה. יש עזרת נשים, עזרת ישראל. ואז, מבין העולם למזבח, והאולם, והיכל, הקודש, לכן קודש הקודשים. אבל לשמחת בית השואבה, אנחנו הפוך. אנחנו יוצאים מן הקודש של החיים. אז זה מעלות שיורדות. משם שואבים רוח הקודש. אומרים חזל, משם שואפים רוח הקודש. יונה מעולי רגלים היה, משם רוח הקודש שלו. זה עולה ויורד. איזה חלמיש צעיר יש שם. אני אוהב את הקולות האלה, תשאיר אותו פה. הגמרא בבבלי והגמרא בירושלמי מספרת סיפורים מקבילים, למרות שכל אחד עם הדגישים שלו, תצטרפו אליי. הגמרא בסוכה, סביב המשנה שלנו, מספרת כך. אמר לי רב חיסדא לאומר רבנן דאב המסדר אגד את הקמי, שהיה מסדר אגדות לפניו. משמיע לך אני 15 שיר המעלות כנגד מי אמרן דוד? תגיד לי, אתה יודע שם, יש לך איזה שמועה, איזה מסורת, כנגד מי אמר דוד 15 שירי מעלות? פתאום יש 15 שירי מעלות, מה לו ולזה? אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן. אנחנו יכולים להבין, אלא שזה באמת מסקרן, זה באמת חשוב לדעת, בית אם המשנה אומרת שהמעלות האלה הם כנגד 15 שירי מעלות, זאת אומרת שכל התוכנית של המקדש ישבה אצל דוד. ואני לא מדבר על התוכנית האדריכלית בלבד. התוכן הרוחני, אתה עולה בשיר, במעלה, אתה עולה בשיר המעלות. אתה עובר משיר המעלות, העומדים ותשם בלילות, עשה עיני אל הערים, עם הקם כתריך השם, אתה, כל מי שעולה שם, עולה בכוח שיר המעלות. אצל דוד, הכל כבר בנוי. שלמה רק מוציא את זה לפועל. בספר משכני עליון של הרמח"ל, מוסבר, הכל שם, על פי שמות הוויה, וכו', הכל סודות שוודאי נגלו לדוד, שם כשהוא עסק עם שמואל בניות ברמה, על נויו של עולם, הכל היה ידוע ומוכן. עכשיו, השירי המעלות האלה כנגד מי, מה היסוד שלהם? אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא דוד שיטין, יסודות, מבין דוד שיש יסודות למקדש, יושב על יסודות. מיוחד המזבח. קפה תהומה, צף התהום, והיא באה למשתפי לעלמה, ורצה, ביקש כביכול, לשטוף את העולם. אתם מבינים מה זה לבנות את בית המקדש? זה לא עוד בניין. אתה נוגע ביסודות שעליהם העולם עומד. מוצדק לא מוצדק. מה שיעשה פה, זה התכלית של הכל, וזה המזרים כוחות להכל. כמו לב. מקבל את מחזור הדם, ודוחף את שטף החיים הזה, את זרם החיים, נוזל החיים, לחיוניותם. שואבים, מנסחים. שואבים, מנסחים. שואבים, מנסחים. שואבים, מנסחים. לב. אז דוד קורא את השיטין כדי להגיע אלא שיטים אלה, והנה, וואו, עולים כל המים, באים לשטוף את העולם. אמר דוד, 15 מעלות, ואחתי. אמר דוד את 15 שירי המעלות האלה, והוריד את המים. יאחי, 15 מעלות, יורדות מבעלי. הוריד, הרי, אז איך צריך לקרוא לזה? 15 יורדות, שהצליחו להוריד, 15 יורדות. אנחנו לא יודעים למה דווקא 15, אבל 15 שלבים, 15 שלבים את המים. אמר לי, הועיל ועד קרטן, אחי יתמר, אם כבר הזכרת את זה, אז בוא אני אסביר לך. בשעה שקרא דוד שיטין, קפה תאום אבל משתפי אלמה. אמר דוד, מאיקה דידע דשאר אלה מכתב שם החסבה ונשדי בתאום האומנך? שאלה בהלוך, זו שאלה שייכת גם מישהו שולח לטבול, וכתוב עליו שם השם שיכול להימחק תוך כדי טבילה. מפה לומדים את הסוגיה הזאת, אבל עזבו רגע את הסוגיה הזאת, בוא נחזור אלינו. האם יש מישהו שיודע אם אפשר לכתוב שם, שם השם, על חרס, לזרוק את זה פנימה לתוך השיטין האלה, והוא ינוח שם, כי משקל הסגולי של חרס הוא יותר ממים, והוא יסתום והמים לא יציפו? לי קדמר לי מידי. אף אחד לא עונה לו תשובה. אמר דוד, היודע לומר ואינו אומר, יחנק בגרונו. אני לא יודע מי זה, אבל אני יודע שזה מה, אני גוזר שזה מה שיהיה לו, מיטה בידי שמיים, חנק בגרון. נסע אחיתופל קל וחומר מעצמו. ומה לעשות, שלום וניש לאשתו, אמרה התורה, שמי שנכתב, שמי שנכתב בקדושה, ימחה על המים. לעשות שלום בין כל העולם כולו לאביהם שבשמיים, שזה כנראה המקדש. על אחת כמה וכמה. כלומר, עד שלא אמר דוד את העניין שלה, יחנק בגרונו, המשיך אחיתופל ללמוד את הסדר לימוד הרגיל. דפיו ימי, שבעה דפים יומיים, לא יודע. אבל ברגע שהוא שמע מה דוד אומר, דחף אותו לשאת קל וחומר, והוא אמר, רגע, אם איש ואישה אפשר למחוק את שם השם, אז גם זה אפשר. היסוד של העניין, אני כבר אגיד, איש ואישה, החיים שלהם הם שם השם, שם שמיים. כדי שהשם שמיים הזה יופיע, מותר אפילו למחות את השם הכתוב על מגילת קלף, בו בפרשיית סוטה, כדי שהוא יכתב בחיים. חלל עליו שם אחד כתוב, כדי שיקיים את שם השם כל חייו. כל חייהם. בסדר, היסוד הזה מובן? אני אומר אותו עכשיו ממש בקצרה. אנחנו ממשיכים. אמר לי, שרי, אומר אחיתופל לדוד, מותר. כתב שם אחספה, איזה שם? יש אומרים שם עין בית. השם המפורש, השם החשוב ביותר, הגדול ביותר. הנלמד מאיפה? על המים. לפני קריאת ים סוף. פסוק ויבוא וישא וית. שלושה פסוקים, אחד אחרי השני, בכל אחד מהם יש 72 אותיות. שני שמות מהשם הזה זה אני והו. הגמרא מסכת סוכה, רש"י מביא את זה, גם תוספות, ששלושת הפסוקים האלה לוקחים אות ראשונה מהפסוק הראשון, האות האמצעית היא האות האחרונה של הפסוק השני, והאות השלישית היא האות הראשונה של הפסוק השלישי. וככה יש 72 שמות שכל אחד מהם הוא בין שלוש אותיות. שניים מהם אני, והשני והו, וו היוו, א' נון יוד, וו היוו. למה דווקא השמות האלה? לא הכל היום. אבל גם הם קשורים רגע לפני קריאת ים סוף, או בקריאת ים סוף, קריאת מים, שלטון על המים. תזכרו את הנקודה הזאת. דעה שנייה, שם בן מבית. שם בן מבית זה שם של אנה בכוח גדולת המנחה, שזה אחד מהדרכים לפענח את אבג, יוד תף צדי, קוף רש עין, קרא, שין תת נון. בסדר? קבל רינת עמך, סגבנו, תארנו, נורא. יש עוד דרכים. זה הדרך של רבינו חניה בן הקנה, אנה בכוח. אנחנו מסיימים את השם המפורש הזה, שם בן מן בית, אומרים, ברוך שם כבר מחותו לעולם ועד. בסדר? כי אמרנו שם עכשיו. ויש אומרים שהשם שכתב דוד זה שם יוד קי. בסדר? אנחנו נלך עם הדעה הזאת. אנחנו ממשיכים. כתב שם החספה שדי בי, נחי תאומה, שיצר אלפי גרמידי. 16,000 אמות. 16,000 אמות. כיוון בחזד הנחי טובה, יותר מדי, אמר, כמה דמידלי צפי מרתבלמה, כמה שהוא יעלה למעלה, העולם יהיה יותר רטוב, לך, וצריך את הלחלוחית הזאת בשביל החיים, צמחים, ים, דגים, הכל מהמים, אז צריך שהמים יהיו קרובים. אמר 15 מעלות ואסקי חמיסר אלפי גרמידי ועוקמי באלפי גרמידי. הוא אמר 15 מעלות ואז עלו המים עד 1,000 אמה מתחת לפני הקרקע ושם הם נמצאים. ומשם הלחלוחית. אוקיי. עכשיו אנחנו מבינים למה זה מעלות. כי זה החצי השני של הסיפור. עם שם הוא הוריד אותם. עם המעלות הוא העלה אותם. עד כאן הסיפור בגמרא בבבלי. בירושלמי כתוב ככה, בשעה שבא דוד, אני כבר תרגמתי את זה וקצת דילגתי על דברים, בשעה שבא דוד לחפור יסודות של בית המקדש, חפר 1,500 אמות ולא הגיע לתהום. תראו, אנחנו נמצאים עם אותם לבנים של סיפור, אבל קצת מסובר אחרת. אין לנו זמן להתעכב על, למה השינויים. לבסוף מצא עציץ חרס. הוא ביקש להרימו. כשהוא הגיע לה, אחרי 15 אמה, הוא ראה עציץ. הוא רוצה להרים אותו. סקרן, אה? אמר לו, העציץ, אין אתה יכול. אמר לו, למה? אמר לו, שאני כאן כבוש על התהום שלא יעלה ויציף את העולם. אמר לו, ממתי אתה כאן? אמר לו, בשעה שישמע הקדוש ברוך הוא קולו בסיני, אנוכי השם אלוקיך, רעדה האדמה ושקעה, ואני נתון כאן כבוש על התהום. זוכרים את יום השישי, כל תלוי באנוכי השם אלוקיך הזה. אז שהיה אנוכי אלוקיך באמת האדמה רעדה, ועכשיו יושב הציץ הזה, הציץ הזה יושב, שלא יציף. אף על פי כן לא שמע דוד בקולו. איך קוראים לו? בן פרצי. הוא פורץ גבולות. חוקים. כיוון שהרימו, עלה התהום וביקש לשטוף את העולם. היה אחיתופל עומד שם, אמר, אתה דוד יחנק ואני אמלוך. עוד פעם זה הגרון. אבל פעם זה אחיתופל שאומר על דוד. תבינו שהאחיתופל הוא הרב של דוד. לכן גם דוד שאל קודם, הוא לא יכול להראות הלכה לפני רבו. אבל כמה זה מסובך ומורכב. והחיתופל הזה אומר, אתה דוד יחנק ואני אמלוך. איך בדיוק אחרי ששטף את כל העולם? טוב, אמר דוד, מי החכם היודע להעמיד את המים ולא יעמידם סופו בחניקה? כולם נחנקים. אמר החיתופל מה שאמר והעמידם. התחיל דוד אומר שירה, שיר המעלות, שיר למעלה למעלות. שומעים את המוזיקה? שיר המעלות, שיר למעלות. עולות, עוד פעם מהאמה, עוד פעם מהאמה, עוד פעם. על כל מהאמה היה אומר שירה. הגענו לאותו רעיון. עוד מדרש פלא, במדרש רבה, ורבי נחמיה אמר, כאן שכב, הישכב יעקב במקום ההוא. אומרים חכמים, כאן הוא שכב. אבל כל 20 שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב. ומה היה אומר? אוקיי, הוא לא שכב, אז מה הוא עשה? הוא אמר. מה היה אומר? זה ברור שהוא אמר. רבי יהושע בן לוי אמר, 15 שיר המעלות שבספר תהילים. אתם מבינים? יעקב היה תהילים זוגר. אומר תהילים. לא, 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 לא כל התהילים. הוא אמר 15 שירים, 20 שנה. כל לילה, מה אומר יעקב? שירי המעלות. 20 שנה. מה הייתה המים? איפה אני יודע? שנאמר, שיר המעלות לדוד, לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. איזה ישראל? ישראל סבא. טוב, מה עושים עם זה? רגע, בואו נראה את הפסוק הבא, אחרי הפסוק הזה. לולא השם שהיה לנו, אמר נא ישראל, בריתין מקור 5, שיר המעלות, דוד לולא השם שאלנו אמר נא ישראל. לולא השם שאלנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו, אז המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו, אמר מזידוני. ממה הפסוק הזה מפחד? ממה עם זידוני? 20 שנה נדרשים לעקוב, להגיד שירי המעלות, להתמודד עם המים הזידונים. והנה מצינו שבעצם כל מה שעסקנו עד עכשיו קשור אל המים. מה עם המים האלה שמצד אחד העולם חייב אותם, מצד שני עלולים להציף את העולם? שם השם נכנס למים ומקיים שלום בין איש לאשתו. נמחה שם כביכול, אבל גם מצמיח. אני רוצה את הסוד הזה ללמוד דרך דברים של רב צדוק, בפסקה שלכאורה לא עוסקת בזה, אבל מהראיה שהוא מביא, מהמובאה שהוא מביא, נפתח פתח גדול. בעת כישלון האדם ידע שבאותו עת הוא הכנה לאותו דבר לטוב. ואם יזכה באותה שעה, יוכל לעלות למדרגה גדולה מאוד. ואם יזכה באותה שעה, יוכל לעלות למדרגה גדולה מאוד, כפי גודל החטא שיצר מסיתו, כך הוא גודל הטובה שיוכל לקלוט אז, אם יהפוך תשוקה זו וחמדה זו לטוב. ומאותו עניין ממש, הוא הטובה, הפך הרעה. אומר רב צדוק, בוא אני אלמד איתך מאיפה אני יודע את זה. כמו שמובא בזוהר. כי בעת המבול היו רואים לקבל התורה. והיה אז משה, כמו שדרשו חז"ל על בשגם. מופיע שם פשוט בסוף פרשת נוח, בשגם ובשר. בשגם גימטריה משה. משה נמצא שם בדור המבול, והשפע של המבול בעצם היה צריך להיות שפע של תורה. זה מה שהיה צריך לרדת לעולם. כי בעת המבול היורים לקבל התורה, והיה אז משה כמו שדרשו חז"ל על בשגם מעין שם, ומים היינו תורה, והם הפכו למים הזידונים. מוכר לנו הביטוי הזה. והתורה היא תכלית קיום העולם ושבשבילו נברא, ואלמלא ניתנה תורה, העולם חוזר לתוהו, והם, בדור המבול, גרמו אבדונו. ואותו עת היה מוכן, אילו זכו ממש להפך, שהוא ירידת מימי התורה לקיום העולם. וכן בעת החורבן נולד משיח. כי אותו עת היה מוכן, אם זכו לביאת משיח, ובניין הבית המקדש הנצחי וקיים לעד. כתוב, כך מביאים חז"ל במדרש, שכשניתנה תורה, באו כל אומות העולם אל בלעם ואמרו לו, אוי, עוד פעם מגיע המבול! השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם, השם כבר הבטיח שלא יבוא עוד פעם מבול. כימי נוח זאת לי, לא מבול. זה מזכיר לכם, קיבלתם במסורת שככה נראה זעשוע גדול לעולם, רעידת אדמה שכזאת, מהפך בכל הערכים העולמיים, תורה באה לעולם. זה היה צריך לקרות במבול, אבל הפכנו אותו למים זדונים בדור המבול. היה שם משה מוכן, הכל היה מוכן, לא הצליח. מכאן אנחנו למדים מהם המים האלה. המים הם עוצמות החיים. עוצמות החיים בתהרתם, בלי מגע יד אדם. יין, שמנסחים אותו כל הזמן, הוא דורש הרבה עבודה. אגב, הרבה יותר משמן. סוחטים. יין לא רק סוחטים. אמנם, סוחט אדם ענבים ומברך, או שותה לארבע כוסות. אבל יין יין, שעליו מדובר בכל מקום, שהוא דובר תהליך של תסיסה, עבודה. מים כפי שהם. לא פשוט לגעת ביסודות החיים כפי שהם. העוצמות האלה אדירות, מלפפות את האדם, שוטפות את העולם. מבול יכול להיות מזה. אם אין הכנה, הכנת ראש השנה, יום הכיפורים, אם אין הכנה לזה, אי אפשר. תראו מה הזוהר הקדוש כותב על המים האלה. רבי יצחק ברבי יוסי, אבאתי מכפות קיה ללוד. פגע בי רבי יהודה, פגש בו רבי יהודה. אמר לי רבי יצחק, תאמר דחבר נחקים מימתנית היתער אולי עניינה. אני רוצה לספר לך שחכמים, חברינו, חכמי המשנה, התעוררו לאותו עניין. דייצר הרע איתנשי מן אלמה, בר האיש העתה לזיווגה. הם רצו שיצר הרע אולי יעזוב, יעזב מן העולם, חוץ מאותו שעה של חיבור. שלזה נדרש קצת יצר. אמר לי, חייך, אחי איצטריך יצר הרע לעולם כמיטר לעולם. יצר הרע נדרש לעולם כמטר לעולם. שוב, מים. דלמלא יצר הרע, חדוות הדשמעת לא להווי. בלי יצר הרע, שמחת הסוגיה לא תהיה. זה לא שמים נשאלו לתורה, או תורה נשאלה למים. בשביל תורה באמת, נדרשים כל כוחות החיים. בלי כל עוצמות החיים, שהתורה היא זאת שתגלה כיצד להופיע אותם, אז התורה תהיה מצומקת קטנה. אם כל כוחות החיים צריך לבוא לבית המדרש, אל הסוגיה. ממילא אחרי כן מבית המדרש אל החיים. ושאבתי מים? המזמור האחרון, השיר האחרון בשירה מלא תהיה, אבחך השם מציון, עושה שמיים וארץ. שאו ידיכם קודש וברכו את השם. קחו את כל מה שלמדתם, שאו ידיכם קודש. קחו אותם החוצה, את הידיים, את כוח המפעל. אמרנו, בסירת השבה, הן יורדות מכוח מה ששאבנו כאן, לרומם, לקדש את החיים, לא לצמק אותם. כל עניינו של חג הסוכות זה פריצה אל החיים. והיה על מצילות הסוס, מה שמצל על הסוס פה, קודש להשם, כאילו זה כמו ציץ, זה באותו מקום, של הכהן הגדול. על הציץ כתוב קודש להשם, קודש להוויה. בזכריה, הפטרת סוכות, והיה על מצילות הסוס, קודש להשם, סוס. זה מה שנקרא כוח סוס. כל אנרגיות החיים, עוצמות החיים, קודש להשם. זאת הסוגיה של המים. המים האלה, הדרך להתמודד איתם, זה השם המיוחד הזה שנקרא השם יוד ה'. הוא נהפוך את הדף, הגמרא במנחות אומרת, כדבר מיני רבי יהודה נשיא מרבי עמי, מהי דכתיב ביטחו בהוויה עדי עד? כי ביה הוויה צור עולמים. מה זה כי ביה יוד כבב כי צור עולמים? אמר לי, כל התולה ביטחונו בהקדוש ברוך הוא, הרי לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא. איפה נכנס פה עולם הזה ועולם הבא? עולמים. בסדר? הוא אומר, לא, לא, לא הבנת את השאלה שלי. לא, השאלה שאלתי את פירוש הפסוק. אנא אחי קקה שלי, מה ישנה דכתיב ביה ולא כתיב יה? כי יה השם צור עולמים. כדרש רבי יהודה בר אילאי, אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא, אחד בהי ואחד ביוד. ואני יודע אם העולם הבא ביוד והעולם הזה בהי, אם העולם הזה ביוד והעולם הבא בהי. כשהוא אומר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם אלא בהי ברעם, ואומר העולם הזה בהי והעולם הבא ביוד. סודות, סודות גדולים, אבל רק נלמד מהגמרא הזאת כך. יש שתי אותיות, אות יוד ואות ה', ומהווים שם אחד. את שם יוד קי וו קי אפשר לחלק לשניים, יוד קי וו קי. כל מי שאומר לשם ייחוד, לשם ייחוד קדושה וברוך הוא שניתן בדרכי לוחם מחדש, שם יוד קי בוו קי, בסדר? לא אכנס להסביר את זה עכשיו, אבל אני רק כן אגיד, כן אגיד, שוו קי זה לא שם בפני עצמו, יוד קי זה כן שם בפני עצמו. הנה פה, יוד קי זה כבר חיבור בין מה למה? עולם הבא לעולם הזה. כשעולם הזה נחווה בגדרי הנצח, בגדרי עולם הבא, יא. נעשה שם יוד קי. כששמיים וארץ נשקי הדדי, נעשה שם יא. איפה שמיים וארץ נושקים אחד לשני? אני אומר את זה ממש בסוגריים. כי זה עניין לעבודת השם. שכתיקחו את חמש הערבות, שהם כנגד חמש מוצאות הפה, חמש גבורות, כלומר כלים, כלומר עולם הזה, ותעשו ככה, לא חזק, זה נשיקות. זה נקרא חיבור נשיקין, זה נשיקות. בכנסת ישראל הקודש הבריחו, בין הארץ לשמיים, ככה, בעדינות, אחת, שתיים, חמש, ואם אפשר, לא, לא, על קרקע ממש, בסדר? אדמה. אדמה, אנחנו צריכים להגיע ליסודות. זה נקרא חיבור נשיקין. זה קורה בהושענא רבה. הערבה שהיא שפתיים מנשקת. נשקו ארעה, שמיה וארעה, אהדדי. זאת עבודה גדולה, היא מגיעה בסופו של דבר לסיומה ביום המים, יום הערבה. בסדר? היום שבו אנחנו מתפללים על המים, שבע הקפות וכו' וכו', אז באמת, לא להרביץ חזק, הפוך, זה נשיקות ועדינות. כמו שנשיקה נעשית. אז השם הזה הוא שם שמורכב משמימיות יוד וארציות ה'. יוד נקודה, ה' קופסה. אפשר גם להגיד את זה, זרע רחם. איש ואישה. קודש הבריחו ושכינתי. מעלות שעולות מעזרת נשים לעזרת ישראל. מחולקות לחמש ולעשר. וזאת הדעה שאומרת שעל השם, על החרס הזה נכתב שם יהודה. מה עושה אחיתופל? נושא קל וחומר בעצמו. אומר, ומה איש ואישה? כי זאת הסוגיה. פה הסוגיה היא איך מחברים איש ואישה. איך מחברים את התורה האלוקית למציאות הארצית החומרית הזאת. למים, למים. למים התחתונים האלה, שהם כל כך עצובים שהם נפרדו מהמים העליונים. אומרים, אנן, באינה, למאבי, קדם מלכה. מביא ראשי את המדרש הזה. אנחנו רוצים להיות לפני המלך. כמה אנחנו רוצים שמה הקדוש ברוך הוא יפריד. הם חפצים לעלות. אבל אם זה לא מבורר, הם שוטפים את העולם. לקחת אישה וביתה. חסד הוא. חסד, מין שפע רצון לטפל בשתיהן המסכנות. לא אומרת התורה, ונחרטו. זה חסד לא נכון. זה חסד לא טוב. אנחנו רוצים חסדים טובים. זה שפע שלא בא במקום. הוא צריך את הצמצום. שם יא. דריש רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתן. ממה הוא למד את זה? שכינה ביניהם, שכינת יוד קי. זו שכינה מיוחדת לחבר עולם הזה ועולם הבא. לחבר מגמות עם חיים. שכינה ביניהם מסבירה שמיד שהרי חילק את שמו ושקנו ביניהם יוד באיש ואי באישה. זה לא שמצאנו יוד באיש, מצאנו אי באישה, אולי נחבר. לא, הקדוש ברוך הוא חילק את שמו. מלכתחילה יש פה איזה שם אחד, הקדוש ברוך הוא חילק אותו. והוא מבקש שיתחברו. חמש עשר שירי מעלות, זה סוד החיבור הזה. יעקב במשך 20 שנה, בבית לבן, הגלות הראשונה של כלל ישראל, זה גלות יעקב. ארמי עובד אבי ורד... כך אנחנו מתחילים את הסיפור הכלל ישראלי שלנו. ארמי עובד אבי. גלות עניינה לספוח, לספוח כוחות חיים. אחרי כן יצאו ברכוש גדול, לספוח כוחות חיים. זה המקנה והבקר של יעקב, הצון שלו היה צון מיוחד. כל הניצוצות. 20 שנה הוא עובד על שירי המעלות, על חיבור י' וק'. מה הוא אומר? זה מה שהוא אומר. לולי השם שהיה לנו, יאמר נישראל. איזה שם? שם י' קי. עשה את העבודה וישכב. עכשיו הוא יכול להיכנס לארץ ישראל. ויבוא יעקב סוכות. ולמקנה הוא עשה סוכות. לא עליו. על כל הקניינים. על כל העבודה הזאת. השם זה סוכות. ראינו שהם עוצרים אחרי המדרגה העשירית. אחרי שקנו את מעלת עולם הבא, עכשיו לעולם הזה. 15 שירי מעלות עליהן עומדים בשמחת בית השואבה, ומנסחים עד השיטין. המזבח, העולות, הקרבנות, האש, העצים, העוצמות, כל זה יושב על היסודות הללו. מחובר למטה למטה, מי ששת ימי בראשית. כל הבריאה כולה, כל עוצמותיה נבררות שם. תחנה בקבלת תורה, אנוכי השם אלוקיך, רועד את האדמה, יושב שם עציץ. עד שדוד מגיע, בונה את בית המקדש. זה המקום שבו מתחברים שמיים וארץ באמת. איך זה נקרא? מפענחים חז"ל צוואר. ובנימין בחל צוואריו שתי מקדשות. כל מקום שכתוב צוואר, חז"ל יאמרו מקדש. טוב, זה לא פלא שמי שלא מטפל בזה נכון נחנק. כי הוא עצר את הצוואר. את מה שמחבר בין הראש לבין הגוף. מה שעושה את השלום הזה, את השלמות הזאת, בין שמיים וארץ. תורה מיוחדת. תורה שבגלות היה קשה לה להילמד. על הפסוק בישעיהו, שאבתי מים מששון מעייני הישועה, מתרגם יונתן, מתקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. אומר רש"י, ושאבתם ותקבלו נולפן חדת. אז אני יודע שלשאוב הכוונה היא לקבל לימוד חדש. מעניין. לשאוב זה עבודה. לקבל זה נופל עליי, נכון? טוב, זה לימוד. אתה עמל, אבל בעצם אתה מקבל. ממעייני הישועה, כי ירחיב ליבם על ידי ישועה הבאה להם, והתגלו להם רזי התורה שנשתכחו בבבל על ידי הצרות. אולפן חדש, חדש עמנו כקדם. לימוד שאי אפשר ללמוד אותו כשאתה נמצא בבבל. כי הצינורות נחנקו. צינורות נהיו צרים שכאלה. ומעייני הישועה עושים שמחה, ססון, מרחיבים את הכלים. בחירי צדיקיה, זה מעייני הישועה. מה תרגום למה? מעיין זה הצדיק, הישועה זה הבחירים? הפוך. בואו נלמד את הדברים של הרב. אז קודם כל, אני אתחיל רגע מהדברים של רב ציודה למטה. מרגלה בפומי דרבינו, הרי נכפרת מיטתו, כותב הרב יהושע שוורצי, ייבדל לחיים טובים וארוכים, בהקדמת הספר מתוך התורה הגואלת. מרגלה בפומי דרבינו, דבר שהוא היה חוזר עליו הרבה, הרי נכפרת מיטתו, כי הוא כתב את זה בשנה הראשונה לפטירתו של רב ציודה. ציוויו של ישעיהו הנביא הוא שאבתם מים מססון מעייני הישועה ותרגום מיונתן, ותקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקה, יבוסיף הרב ציודה. מדרגות בצדיקים. אם כתוב בחירי צדיקיה, הנבחרים, כנראה שיש עוד צדיקים. מדרגות בצדיקים. ברוך השם, אומר הרב ציודה, שאנו זוכים לקבל מבחיר הצדיקים. הרב זצ"ל. ואנו מוסיפים ואומרים, ברוך השם שאנו זוכים לדברי התרגום בשלמותם לקבל אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. מדרגות בצדיקים המשפיעים, זרמי מים טהורים, זרמי קודש בעם ישראל. וההגדרה הנבואית של בחירי הצדיקים היא מעייני הישועה, מעיינות התורה הגואלת. ומתוך התורה הגואלת ילך ויתפתח, יתחזק ויתאדר הקץ המגולה בכל ענפיו ופירותיו. בכל מלוא רוחב ארצנו וגודל עמנו בהתגלות גבורות ישע, מעייני הישועה, ישע ימינו, אשר מתוך האש דת למו, בהופעת תפארת ישראל בקץ הימין. הרחבה לדברי רש"י, כי הרחיב ליבם לידי ישוע הבאה להם, והתגלו למרזי תורה. יש מאמר חדשני ונועז, עושה פסקאות נקרא נהדר בקודש, מופיע במאמרי ריח חלק ב'. אני רוצה רק להתרשם, ולראות לפחות כמה הרב מורתת מעוצמות החידושים שיש שם. במקור 11 נמצאת הפסקה הראשונה ופסקה ו'. ואני מציע באמת, במיוחד בסוכות, לקרוא בשיטה, לשוט את פני הפסקאות האלה. להבין שכדי להתמודד עם המים האלה, עם עוצמות החיים שבאות בשעת גאולה, שמרחיבות אותנו ואנחנו צריכים להיות כלים לקבל אותם. לשאוב עם רוח הקודש, לטפל בהם נכונה, צריכים עוד את התורה הזאת. אז בואו, נתרשם. את הלימוד הערוך הזה, אומר הרב, שערכתי לפניך, שרק בבירור הידיעה שלו, בבירור הידיעה שלו תלוי הוא הבירור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים, שעומדים לפנינו עכשיו, את הלימוד הארוך הזה אנחנו חייבים לבררו ברור אחר ברור, בספרות ובחיים, בלא הרף, בלא שום התרשלות כלל וכלל. מי שלא יברר את זה יחנק. מי שלא יכתוב שם יד בדור שלנו לא יוכל לחיות, יחנק. כביעקת ידמה לו התורות הקטנות, אומר הרב. אומר את זה באמת. כשהיה בלונדון, בהתחלה הוא הגיע משוויץ ללונדון, להיות רב קהילה, מחזיקי הדת. אי אפשר לחזור לירושלים, את טוב, הגיע ללונדון. בינתיים שכרו לו בית בפרברי העיר, ואנשים באים לבקר אותו, מקביל פניו. הוא כותב באיגרת, אני פשוט נחנק, באים אליי אנשים כל היום, ורוצים לקבל את פניי בכל מיני דברי תורה, והם דברי תורה צרים וקטנים וחונקים, כביאקטה, נדמה לי הדבר, זה חונק אותי. הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול, בייחוד במיזוגם ובחיבורם בחיינו הפרטיים ובחיינו הכלליים, בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, כי זה עניין עולמי, אבל זה מתרכז בתמציתו בחיי התנועה הלאומית שלנו, שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרעשת. תסיסת חיים שכזאת. חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות, מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים הללו ביחד בחיינו. את אי האפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם. הקודש והחול יחדיו, שני יסודות שיטין של חיים הם לנו. שניהם דורשים מאיתנו פיתוח והערכה נכונה, טיפול והשגחה. והמזיגה היפה של שניהם, ביופיים ושיפורם, באיפויים ושיפורם, תעלה את כל העולם שיר המעלות לערך העליון של הדרת עוז קודש קודשים. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. הקודש יחיה גם אם אין חול, אבל לא בעולם. החול אין לו חיים בלי קודש. אבל אם הקודש רוצה להופיע בעולם, הוא חייב את כל כוחות החיים האלה. הקודש והחול אחים הם, יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד במסילתו. אגב, איך יקרה מי שבונה את בית המקדש? ידיד. או ידידיה, שלמה. ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ואין כתפיו שכן. ידיד זה הקודש והחול האורחים יד ביד. מחויבים לך כל אחד מסילתו על דרך החיים, וביותר על דרך התחייה הלאומית אשר לנו לאחריותה באמת. נסיים בפסקה השנייה שהבאתי פה. הגיע הזמן לפרסם בעולם. הנה, אנחנו שומעים לכל דברי חכמים, מפרסמים. הגיע הזמן לפרסם בעולם שהקודש, האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לבב, תהורי לב. הוא יונק מהחול כמו שהצומח יונק מהדומם, וכמו שהחי והאדם ניזון ממשהו למטה מדרגתו בהוויה. יניקה. מים חיים. ואז, אחרי שנפרסם בעולם, יבוא התור בעולם, כל התור נשמע בארצנו, שרוח הקודש ושאיפת הקודש יהיו הגורמים האדירים לבניין העולם ושכלולו. על זה שמחת בית השואבה. מהחיבור הזה ביה השם צור עולמים, שואבים רוח הקודש לחיים. ויסו אז מעולם אותו המצב של המערה העתיקה, הכללה העתיקה הרובצת עליו, המתבטאת במאמר הפילוסופי המוסרי של החסיד בחובות הלבבות, והוא חסיד, אבל הוא חסיד של הגלות, שכל מה שמוסיף העולם יישוב מוסיף השכל חורבן, ויהפוך, יהיו יישוב השכל ויישוב העולם הולכים בהדדיות גמורה, ויהיה כבוד השם לעולם וישמח השם במעשיו. שם מובן למה עומדים שם ואומרים, אבותינו, לא קלטו נכון את החיבור הזה. העוצמות האלה גרמו להם בלבול, והם עמדו עם אחוריהם למערב, ואנחנו ליה עינינו. לחיבור הזה של יוד וקי. רבי יהודה אומר, כופלים, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. אנו ליה וליה עינינו. בעזרת השם, בקרוב ממש שמחת בית השואבה במקדש, והעזרה, אנו ליה ולעינינו. חג שמח.